שוב שלום וברכה לכולם. השמחים שמצטרפים אלינו לתוכנית המרגשת והמיוחדת. והיום אנחנו נעסוק באחד הדברים, אחד הנושאים הכי מרכזיים ומהותיים וחשובים בחיי התורה והמצוות שלנו. שאלה גדולה, אחת השאלות הגדולות ביהדות, והיא למה צריך מצוות? למה היהדות בנויה? ממש, זה כל התורה והמצוות, זה מלקיים מהמון המון פרטים, דברים שצריך לעשות, שחובה ומצווה לעשות, מצוות עשה, ודברים שצריך להימנע מהם, אל תעשה. וככה מקיפים אותנו בשרשרת בלתי פוסקת של ציוויים ושל תעשה ואל תעשה ותימנע. מרגע שבן אדם נולד, אנחנו מכניסים אותו כמעט מהשנייה שהוא נולד, בגיל 8 ימים, כבר מכניסים אותו למערכת עם מצווה של ברית מילה, וזה מקיף את כל החיים ועובר ממצווה למצווה עד יום מותו, עד שבן אדם נפטר, כל רגע נתון, אומרים לו מה לעשות, אפילו למות. יש הדרכה, יש פרטים, יש מצוות, איך עושים אותה? והכל, הכל פרטים ומעשים ופעולות. אתה קם בבוקר, מה אתה יכול להגיד? מתי אתה יכול להגיד? איך להתלבש? לאן ללכת? מה לעשות? מה לראות? על מה מותר לך להסתכל? מה לאכול? איזה דברים אתה יכול לאכול? ממה להימנע? מתי כן? מתי לא? מה רוצים ממני? תחשבו, שבת קודש. שבת קודש אמור להיות יום מנוחה, יום של תענוג, יום של שמחה. לא אצלנו. מה זה שבת, שבת יהודית? זה מלא מלא פרטים, טכני, מה מותר לעשות, מה אסור לעשות. עד הרזולוציה, עד הרמה, שכשאתה, יש לך סלט בצלחת, ואתה אוהב לאכול את העגבניות, אבל דווקא לא אוהב את הבצל? רגע, הלכות בורר בשבת, אל תוציא את הבצל שאתה לא רוצה, תוציא את העגבניה שאתה רוצה. מה אכפת לבורא עולם, מה הוצאתי בצל, מה זה משנה? מה זה הרזולוציה הזאת? לחתוך את הירקות בשבת? דק דק? חתיכות קטנות? לא, זה תוכל. מה רוצים ממני? למה יש כל כך הרבה מצוות ביהדות? ננסה היום ביחד ללמוד איזושהי גישה חדשה, הסתכלות חדשה לגמרי, על כל המערכת הזאת של תורה ומצוות, להבין מה רוצים ממני, מה נכנסים לי לצלחת, מה בורא עולם רוצה עם כל המערכת המחייבת הזאת, של עוד פעם ועוד דבר ועוד מצווה ועוד מצווה ותקיעת שופר ולשן בסוכה. וכל דבר הוא עם פרטים. כל דבר עם הלכות, מין טבלת אקסל שצריך לקיים, לעשות ולא לעשות, לעשות ולא לעשות. די! די! חל הביטוי, אבל ברחוב אומרים, חפרת. זה ככה משתמשים. מה רוצים מהחיים שלי? אי אפשר לתת דברים נעימים, דברים קלים. אפילו כיבוד הורים. כיבוד הורים זאת מצווה כל כך נעימה. תכבד את אביך ואת אמך. לא, אצלנו ביהדות זה פרטים, זה הלכות. זה סעיפים. סעיף, איך להרבה דורים? סימן בשולחן ערוך. הכל הכל נכנס להגדרות. לא לשבת בכיסא של אבא, לקום לכבודו, לא לקרוא לו בשם הפרטי. אי אפשר לתת גישה כללית, להגיד, תהיה בן אדם טוב, תכבד את עורך. אי אפשר לתת את הנשמה של הדברים. למה הכל צריך להיות פרקת המזון? כמה אכלת? מהו שיעור סעודה? קביעות סעודה? איך נוטלים ידיים לפני האוכל? לחם אחי? עומד, יושב מה? למה כל דבר צריך להיות טכני ופרטים ופרטים ומצוות ומעשים? מצוות למה ניתנו? כך שואלים חכמינו. חז"ל שואלים, למה יש כל כך הרבה מצוות? ושימו לב, אני רק רוצה לדייק. אני לא שואל למה צריך לקיים מצוות. למה צריך לקיים מצוות? כי אלוקים אמר. אין פה שאלה, אנחנו עובדים את השם. מהרגע שגילינו את האמונה, ואני יודע ואני חי את הקדוש ברוך הוא, השם ביקש ממני, אני עושה. אני לא שואל למה אני צריך לעשות. אני שואל למה בכלל יש מצוות. למה צריך את העולם ברור? למה נתן אותם כל כך הרבה? וכששואלים את השאלה הזאת, שוב, צריך לזכור, אנחנו הולכים לדבר על טעמי המצוות, על הטעם, על הסיבה, למה יש מצוות. ואנחנו נזכור ונדע, שאף פעם אני לא יכול לדעת למה באמת יש מצווה מסוימת. למה יש מצווה? הקדוש ברוך הוא יודע. אלוקים הוא הטוב, והוא דואג לנו, נתן לנו את המצוות. זאת אומרת, אני אף פעם לא יכול לדעת את השורש האמיתי, ואת העומק, ואת מה שמונח בכל מצווה. עדיין בהסתכלות השטחית שלנו, כבן אנוש, כבן אדם, אנחנו רוצים ללמוד ולהבין האם יש איזשהו מהלך, איזשהו הסבר. נאמרו הרבה חיבורים והרבה ספרים על קיום המצוות וטעמי המצוות, למה יש מצוות, שחלק יעסקו במצוות פרטיות, למה הדבר הזה כאן, למה זה ככה, כן? על כל מיני הסברים. והיום אני אנסה לתת גישה שהיא יותר כללית, שהיא מסתכלת מין זום אאוט, שיוצאת החוצה ואומרת את כל התפיסה היהודית. ולצורך זה אנחנו צריכים לדעת, שהדבר הזה הוא דבר מיוחד, הוא לא שגרתי. זה שיש מצוות, זה לא מובן מאליו. היום, אחרי שאנחנו נמצאים בתוך המערכת היהודית, ואנחנו אומרים, זה מובן, כאילו זה פשוט, מה יהיה בתורה, מה יש בדת? זה יש את הדתי, כן? כששואלים אליו את הדתי, מה פירוש דתי? מה זה כולל? בדרך כלל, זה הפרטים הטכניים, אתה שומר שבת, לא שומר שבת, אתה שומר כשרות, לא שומר כשרות, טהרת הבית, טהרת המשפחה או לא, נכון? אנחנו ישר שואלים. אבל זה לא חייב להיות ככה. זאת אומרת, הדת שלנו היא דת שמקיפה המון המון פרטים. אבל בדתות אחרות זה לא קיים. שנדע את זה, בנצרות, לבן אדם רגיל, בן אדם מהשורה, כמעט ואין מצוות מעשיות שהוא צריך לקיים, לא, ודאי לא יומיומיות, ודאי לא כאלה טכניות. יש את שבעת החטאים בנצרות, מי שמכיר, שמה הם אומרים בעצם? זה לא פרטים. זה לא דברים שאסור לך לעשות, לא תלבש שעטנז, לא תחוש בשור חמור יחדיו. זה אמירה כללית. לא לכעוס, לא לקנות, לא להתגאות. בגדול, יש פה איזה קו, תהיה בן אדם טוב. תראו כמה זה נעים, כמה זה קו. זה להיות בן אדם דתי. כשאתה שואל נוצרי, האם אתה דתי? מה זה משהו דתי? פעם בשבוע, ביום ראשון, הולך לבית כנסת, נחמד, כיף, שזה אהבה חברתי, וחוץ לזה, אני מאמין באלוקים, ואני מסתדר להיות בן אדם טוב. זהו, קלאס. וביהדות, מה זה אומר שאתה דתי? מה פתאום? אתה שומר שבת? שומר חגים? כמה? איך? בדיוק? איזה פרטים? עד איזה רמה? אז אתה יודע, דתי או חרדי? אורתודוקסי? באיזה רמה? וגם יש חסינים, יש המון המון דרכים וגישות, והכל הכל מתנקד בסופו של דבר, לכמה מצוות אתה מקיים. אל תתאים עם המצוות האלה. למה זה? אפילו ביהדות, זה לא היה אמור להיות ככה. אנחנו כיום, זה מה שיש לנו. התורה שלנו מורכבת מ-613 מצוות, שזה רק הכותרות. 613 כותרות. כי לכל כותרת יש סעיפים ופרטים קטנים ואין סוף. כשבורא עולם ברא את העולם, התוכנית האלוקית הראשונה לא הייתה כזאת. אדם הראשון לא קיבל 600 ולא 13 מצוות. אפילו לא 7 מצוות בלי נוח, לא היה כלום. מה הייתה הדרישה של בורא עולם מאדם הראשון? אחד, אל תאכל מעץ הדעת. ובורא עולם מדגיש לו, הכל מותר, מה שאתה רוצה. מכל עץ הגן הכל תאכל. אתה יכול לאכול מהכל, אין לי בעיה איתך. רק מעץ הדעת, טוב או רע, אל תאכל. כן? נוח. קפצתי מאדם הראשון לנוח. בורא עולם כותב בתורה ומעיד, נוח היה איש צדיק. תמים היה בדורותיו. ואני שואל, שנוח היה צדיק תמים, מה זה מה שהוא היה צדיק תמים? מה זה כלל בתוכו הצדיק תמים הזה? שהוא שמר שבת? שהוא הקפיד על הלכות תוכן בשבת, הלכות מלבן בשבת? הלכות מבשל? לא, לא היה שבת אז. לא הייתה שבת ולא היה שמירת שבת ולא היו מצוות. מה זה מה שהיה צדיק תמים? היה בן אדם טוב! בדור של נוח כולם היו רעים. מלא הארץ חמס וגזל ונוח. היה אחד שטוב להם, מה שאנחנו קוראים טוב להם. עוזר לאנשים אחרים, נדיב, מבקשים ממנו עזרה, הוא שמח לעזור, הוא מאיר פנים לכולם, הוא מכיל, הוא אדיב. כן, נוח היה איש צדיק תמים. מתי זה השתנה? ורצון הבורא הפך להיות מצוות במתן תורה. הקדוש ברוך הוא שינה, החליף את הדיסקט, והפך את זה לתורה ומצוות. 613 מצוות. השאלה היא למה? מה השתנה אז? מה המטרה של כל המצוות? אני רוצה רגע אחד לקחת צעד אחורה ולהוסיף, זאת שאלה גדולה. אבל צריך לדעת שאצלנו, בעם ישראל, ביהדות, אין שאלות שאסור לשאול אותן. אין שאלות שהן טאבו. מה אתה מדבר? אתה שואל? מה זה הדבר הזה? זו כפירה, אסור להגיד ככה. אין אסור להגיד ככה. מותר לשאול הכל. אם משהו מציג, תבוא ותשאל. כל שאלה שהיא טובה, בין אם היא פילוסופית, בין אם היא דתית, בין אם היא רעיונית, הכל כבר דנו בזה ודיברו על זה חכמנו ומותר לשאול וצריך להתעקש על שתקבל תשובה. האם יש אלוקים או לא? שאלה גדולה, תגידו, יש אלוקים? אני לא מאמין. אני רוצה הוכחה. זאת שאלה לגיטימית. ביהדות תבוא תשאל. יש דתות אחרות שאומרות, מה זה הדבר הזה? אל תשאל. זו אמונה, אמונה זה בלב. מה אתה לא מאמין? אנחנו אומרים לא, מותר לי להגיד שלא. ואם לא, אז תוכיח לי. בואו תדרוש, אני רוצה לראות בעיניים. אם יש אלוקים, תביא לי אותו. אפשר לבקש את זה, זו דרישה לגיטימית. מותר לשאול, אני לא יודע, זו שאלה שכשאני הייתי צעיר, היא רצה, היא הסתובבה הרבה, היום כבר לא שמעתי אותה, שואלים, האם אלוקים יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה? שמעת את השאלה הזאת פעם? אלוקים הוא כל יכול, יכול להכל. האם הוא יכול לברוא אבן שהוא בעצמו לא יכול להרים אותה? אם הוא לא יכול לברוא כזאת אבן, אז הוא לא כל יכול. הוא לא יכול לברוא את אבן הזאת.
אם הוא יכול לברוא אבן כזאת שהוא לא יכול להרים אותה, אז הוא לא יכול להרים אותה, שוב הוא לא כל יכול. האם אלוקים הוא כל יכול או לא? שאלה. שאלה עם סתירה פנימית, כן, שאלה מעניינת. אבל היא שאלה לגיטימית, אומר, מותר וצריך. אם זה מציג לך, תשאל אותה. תפתח את הנושא. תבוא, תרצה לקבל תשובה. האם אלוקים יודע כל מה שיקרה? אם הוא יודע מה שיקרה, אז אין לי בחירה חופשית. שוב, כל השאלות הפילוסופיות הן שאלות שיש להן מקום. אנחנו לא מדבר על שאלה אחת, שאלת המצוות. למה צריך לקיים מצוות? כדוגמה לדבר שמותר לבוא ולשאול אותו. למישהו זה מציק. אני לא מבין מה החפירות האלה, אני לא מבין מה רוצים מהחיים שלי, אני לא מבין למה כל היום צריך להגיד לי מה לעשות, מה לעשות, מה לעשות, שחרר! זאת שאלה שצריך לשאול אותה. ונלמד היום, בלשון חכמנו, מצוות, למה ניתנו? למה או למה ניתנו? מה המטרה שלהם? אני אתן גישה מקבילה, לא יהודית, הגישה הנוצרית, אנחנו לא מתווכחים, זה לא פולמוס, אני לא מתווכח איתם, כן? רק כדי להראות גישה שאיך מסתכלים בנצרות, ואז ננסה להבין את האנטי, את התזה, את ההסבר שלנו ביהדות, איך אנחנו מסתכלים. לכל בן אדם, יש חסרונות, יש יצרים, יש תאוות. חכמנו אומרים, מצוות ניתנו לצרף את ישראל. לצרף, זה כמו צורף זהב. שזהב, אם ראיתם פעם זהב גולמי, כשאוספים זהב בטבע, קוראים אותו מהאדמה, כשמייצרים את הזהב, הזהב כשהוא מגיע באופן טבעי בעולם, הוא לא זהב נקי, הוא לא טהור. הוא מלא בלכלוכים, פסולת, חול, מתכות, מה שקוראים לזה סגסוגת. איך מפרידים, איך מייצרים זהב טהור, זהב נקי? יש מלאכת הצורף. צורף, הוא מישהו שמרתיח את הזהב. זהב היא מתכת מאוד רכה. מתכת עדינה, היא רכה מאוד. מכניסים את הזהב עם כל הפסולת בתוך כלי, מין רשת כזאת, מסננת. מרתיחים אותה, הזהב הוא הראשון שנהיה נוזלי, הוא המתכת הכי רכה, הוא פשוט נוזל, הוא יוצא דרך האחורים של המסננת, והנה קיבלנו זהב נקי. באותו רעיון, מצוות נועדו לצרף את ישראל. לכל אחד מאיתנו יש יצרים, יש תאוות, יש דחפים, בן אדם הוא לא מושלם. ואנחנו יודעים שאם תשאיר את הבן אדם כמו שהוא, בן אדם, עיר פרא, אדם יולד. בן אדם נולד, עיר פרא. תשאיר אותו, תגדל, תסתדר בחיים. הבן אדם יישאר שפל ונמוך וקטן, וכל החסרונות שבעולם יהיו בו. בן אדם הוא לא מושלם, הוא מלך בעיות. הוא יכול להיות פילוסוף ענק, מפורסם, כולם שותים בצמא את דבריו. ולהיות איש נמוך, קטן ושפל בבית שלו, לנהג בגסות לאשתו ולילדיו. היא יכולה להיות זמרת על, כוכבת. או איזה שחקן קולנוע, מדען, רופא, גאון. ולהישאר בן אדם עצבני, בן אדם גאוותן, גס רוח, בעל תאווה, שפל, בחיים האישיים יישאר קטן ונמוך. איך אנחנו לוקחים בן אדם עם כל הבעיות והחסרונות שלו, ומרוממים אותו לרמה גבוהה, להיות בן אדם מושלם, להיות בן אדם מוסרי, מה שהתורה קוראת לו, והייתם לי, ממלכת כהנים וגוי קדוש, יש איזה אידיאל של איך רוצים את היהודי, את עם ישראל. מה עושים עם היצרים, עם התאוות של הבן אדם? איך הנצרות מסתכלת על זה? יש בן אדם עם חסרונות, יש לו יצר הרע, והיצר רע הוא דבר רע. מה נעשה עם היצר רע? אומרת הנצרות, צריך לדחוק אותו, לבטל אותו, להילחם בו, להכחיד אותו, להשמיד את היצר הרע. ולכן היא אומרת, התיאוריה הנוצרית אומרת, אם אתה רוצה להיות בן אדם רוחני, בן אדם קדוש, כומר או איש דת או מישהו מעבר, אל תתחתן. לכמרים אסור להתחתן. למה? אורי, זה דבר נמוך, דבר שפל. זו תאוות בשרים, זה יצר רע זול, נמוך. לחיות עם אישה ולתת פורקן לתאווה שלך וליצר רע? לא מתאים. אתה בן אדם מכובד, אתה קדוש, אתה איש רוח. אל תתחתן. עכשיו, יש כאן רף שהוא לא מתאים לכל בני אדם, ולכן זה רק לבן אדם רגיל, תעשה מה שאתה רוצה. בן אדם דתי, כומר, אל תתחתן. היצר רע הוא דבר רע. צריך לברוח ממנו, להשמיד אותו, לסגור אותו בכספת, להתעלם ממנו, לא להתחתן, לא לשתות יין. תראו כמה זה הפוך מהיהדות. אצלנו יין זאת מצווה, כן? יין נשמח לרב אנוש, עושים עליו קידוש, שותים פורי, שבע ברכות, אנחנו כל הזמן. שם לא, כומר, אל תשתקר, אל תשתה. למה? מאותה סיבה. יין זה לתת פורקן ליצר שלך. אתה תשתקר, אתה תהיה בהמי, אתה תהיה תאוותן, תדבר דברים גסים, לא תהיה בן אדם ערכי. אנחנו רוצים לברוא בן אדם מוסרי. הנצרות אומרת, או בהמה, או מלאך. ואנחנו רוצים שתהיה מלאך. כומר זה רק הדרגה הראשונה. אומרת הנצרות, יש דרגה אקסטרה, יש מעל. אתה רוצה להיות יותר רוחני? תהיה נזיר. למה? אומרת, מה קורה לבני אדם שיוצאים לעולם ומתחילים לאסוף כסף? הם נהיים חומריים. הוא רוצה כסף, הוא חושב רק על עצמו, הוא אגואיסט. הוא רכושני. הוא חייב לקנות ולאסוף ורכב חדש ובית יותר גדול. ומרדף, הוא דואג רק לעצמו לצבור ממון והוא ישקר וירמה. אם אתה רוצה להיות בן אדם אלוקי, מחובר לבורא, מחובר לדת, תהיה נזיר. מה קורה לנזירים? הם באים למנזר, זה כל הרעיון, שהם הופכים להיות מין קהילה, שאין לך חשבון בנק, אל תאסוף כסף. אין לך בתים, בניינים, שטח משלך, אתה חי בתוך המנזר, לאף אחד אין חשבון בנק, הבגדים הם לא שלך, אתה מקבל את הבגדים מראש המנזר, כן, זה הכל תרומות, אתה מקבל את הבגדים מראש המנזר, אתה אוכל משהו, תראה לך, שום, אין לך משלך כלום. אתה חי חיי פשטות, צניעות, ענווה, כמו שהם רוצים להגיע לשם. עוד יותר טוב, בנצרות יש ממש זרם של אנשים קדושים, ביניהם, כן, שלא מדברים, הם קיבלו על עצמם נזירות שתיקה. מנזר השתקנים, לא לדבר. למה? אורי, תקשיב, למה אתה צריך חברה של בני אדם אחרים? אתה רוחני, אתה לא בא בסקאלה הזאת של בני אדם. צא מזה, אל תדבר עם אף אחד, אל תקשר עם אנשים. אחרת אתה תמיד תגיע לדיבורים זולים וחולין. אתה שייך רק לאלוקים. הנצרות ניסתה לייצר מלאכים. היצר הרע הוא דבר שצריך להשמיד אותו, התאוות, המסנים, החומריות. תוריד אותך, תדרדר אותך. איך תהיה בן אדם טוב? תתנתק. אני שואל, הנצרות הצליחה? שוב, אני אומר, אני לא מתווכח, אני רק מציג גישה כדי להראות כמה אנחנו שונים בתפיסה היהודית. האם הנצרות הצליחה לייצר מלאכים? אז ככה, אני אגיד בעדינות, לא נאמר שכל הכמרים אנשים רעים. יש בוודאי כאלה שהם אנשים טובים, והם אנשים ערכיים ורוחניים, ובאמת מוסריים וטובי לב. אבל כשיטה, האם הם הפכו להיות מלאכים? והתשובה היא לא. אנחנו יודעים כמה נהרות של דם הנצרות שפכה בהיסטוריה של יהודים, ולא רק של יהודים. האפיפיורים, עם זה שאסור להם להתחתן, שומעים כל כך הרבה סיפורים על הבגידות, וכל צאצאי האפיפיורים, כן? לכולם שם יש ילדים. זה לא בחוץ לנישואין, כי אין מערכת של נישואין. אבל איתו ואיתה והם כולם ביחד, וזה כבר לא שערוריות. זאת אומרת, פעם שהיו חושפים איזה פרשיית אהבים של האפיפיור, זה היה כתבות, היום זה כבר קורה כל הזה. אי אפשר, כי אנחנו בני אדם, אנחנו אנושיים, אנחנו לא מלאכים. זה בכלל לא תוכנית של הבורא. הם טועים, כאילו הלכו לגישה, כשבן אדם מנסה לייצר דת, זה התוצאה שאתה מקבל. מה הגישה היהודית? רגע, אבל בן אדם הוא שפל, הוא נמוך, יש לו יצר רע. מה עושים עם יצר רע? איך מגדלים בן אדם מושלם? תראו את התפיסה. אנחנו נותנים את התפיסה הכללית, ואז נלמד איך מחנכים בן אדם כך. איך אנחנו הופכים אנשים באמת להיות מלאכים. אומרת היהדות, יצר הרע הוא לא באמת רע. הוא טוב, הוא קדוש. יש לו מטרה. בבריאת העולם, כשכתוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אלוקים מסתכל בסוף הבריאה, ביום השישי, גמר לייצר, לברוא את כל העולם, בששת ימי מעשה, ששת ימי בראשית. הוא מסתכל על כל מה שהוא יצר ורואה, והנה טוב מאוד. אומרים חכמנו מיד, מה זה טוב מאוד? והנה טוב. מה זה מאוד? מאוד זה משהו בלתי צפוי. הכל יצר מושלם. והנה טוב, אומרים חז"ל, זה יצר הטוב. והנה טוב מאוד, זה יצר הרע. טוב מאוד זה יצר הרע. יצר הרע הוא לא רע, הוא נתפס אצלנו כרע. אבל הוא טוב מאוד. למה? יש לו תפקיד. אל תפרוש מהעולם הזה. אם אלוקים יצר לבן אדם תאווה, יש סיבה, כי אלוקים רוצה שתחיה, תתחתן, ותחיה חיי משפחה, תחיה בתוך מסגרת, ותדבק, יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. כן, הקדוש ברוך רוצה שתחיו ביחד. אם אלוקים עושה אוכל טעים, יש לזה סיבה. זה לא נועד כדי שלא תאכל אותו. להפך, שתאכל אותו. אבל בדרך הנכונה, שיש יצר, הוא נועד כדי שתשתמש בו, שאתה תשלוט עליו ושהוא לא ישלוט עליך. אם היצר שולט ולוקח אותך לפי הדחף, לפי התאווה ומוליך אותך, אז הוא יפיל אותך בכל הבורות, ייקח אותך למקומות בעייתיים, אתה תהיה בן אדם נמוך. אבל אם אתה שולט, אתה האדון, אתה הבוס, ואתה משתמש בתאווה,
וביצר. כדי לנווט את עצמך, אתה יכול בעזרת היצר להיות בן אדם טוב מאוד. כמו כשרוכבים על סוס. סוס הוא מכשיר, הוא כלי, הוא יכול לקחת אותך מאוד מהר. בתנאי שאתה מחזיק במושכות. אם אתה משחרר, והוא המוביל, אז הוא יתקע בקירות, בעצים, יכניס לך לכל בורות, קוצים, אתה לא תצא. ברגע שאתה מנווט, אתה מגלה שבעזרתו אתה יכול לדהור קדימה. זה היצר. אתה צריך לשלוט. איך אנחנו לוקחים בן אדם שהוא מלא בתאוות, מלא ביצרים, בן אדם שהוא בעצם הוא שפל, ומרוממים אותו להיות שולט ולא נשלט, על ידי חינוך עקבי, מהרגע שבן אדם נולד ועד מתי שהוא נפטר. מערכת שלמה של תורה ומצוות שמלווה את הבן אדם ומזכירה לו בכל רגע נתון. ואנחנו נתפוס לצורך זה את שלושת היצרים העיקריים של בן אדם, ונראה איך לרסן אותם, איך להשתמש בהם בצורה חיובית. רבותיי, הדחף הראשון שיש לבן אדם, מהרגע שהוא נולד, היצר הראשון שתופס את התינוק בן יומו, הדחף לאכול, יצר האכילה, התאווה, אוכל, אוכל. אוכל זה דבר שמפיל את כל העולם. כולם רודפים לך, כולם רוצים כל היום לאכול, כן? ונהני, ואוכל הוא טעים, הוא נועד ככה. תינוק בן יומו רוצה לאכול. הוא לא יודע איך קוראים לו, לא יודע לזחול, לא יודע שום דבר. מה הוא יודע? אני רוצה לאכול. אני ראיתי תינוק. ראיתי תינוק שאוהב לאכול. תינוק לא בן יומו, תינוק בן 18 חודשים. כשהוא רואה אוכל, הוא מתרגש. אתה רואה אותו, הוא לא יודע לדבר, הוא לא יודע ללכת, כן? הוא לא... וכשהוא רואה אוכל, הוא זורח, הנה האוכל הגיע. הוא אוהב לאכול. אבל איך נדאג שבן אדם מבוגר לא יישאר ילד קטן? שכשהוא רואה אוכל, הוא חייב לאכול. שהדחף הזה לא שולט. בא לי, בא לי, וואי, אני לא יכול לעמוד בזה, אני חייב לאכול. כי יש אנשים שזה מה שמוביל אותם בחיים, אוכל. יצא לי לדבר עם בן אדם מוזיקאי. הוא בן אדם ערכי, בן אדם מכובד, מוזיקאי. ודיברתי איתו על משמעות החיים, למה אנחנו חיים, מה המטרה של אדם בעולם הזה, לא, עזוב רגע לעולם הבא, למה חיים, מה, למה אתה חי? הוא אמר לי בשיא הרצינות, יש רק שתי סיבות למה בן אדם חי. מוזיקה, הוא מוזיקאי, ואוכל. עכשיו, אני עשיתי להגיד לו, תראה, אבל אתה מסכים שאפילו מוזיקה ואוכל זה לא באותה רמה. מוזיקה זה דבר רוחני. אוכל זה הנאה זולה, הנאה גשמית. איך אני יכול להבחין בזה? אוכל הוא דבר שעובר מאוד מהר. כמה זמן אתה יכול לאכול? אתה מרגיש את האוכל, כמה הנאה? זה, כן, כמה סנטימטר אומרים. מה זה הנאה של לאכול? כמה דקות? אתה גומר לאכול, התקדמת. כמה אתה יכול לאכול? יש לזה גבול. למה? כי זה גשמי. החומר הוא מוגבל, הגוף מוגבל. אתה יכול לאכול, עד שאתה נהיה שמח, הגעת לסף. כשאתה מפוצץ, תן לבן אדם אוכל הכי טעים. לא מסוגל לאכול, אחי. איך הביטוי אומר? אם הייתי יכול לדחוף עוד משהו, הייתי דוחף נקניקייה. כן? לא, אני מפוצץ. מוזיקה, בגלל שהיא רוחנית, היא יותר גבוהה, ולכן היא יכולה להדהד בראשך לאורך זמן. אין גבול כמה אתה יכול לשמוע מוזיקה. יש גבול, אבל הוא הרבה יותר גבוה. הוא הפסיק אותי, אותו בחור הפסיק אותי באמצע המשפט, ואמר לי, מה אתה נבר שטויות? הנאה של אוכל היא רק כמה דקות? היא הנאה עם גבול? הוא אמר לי, אני זוכר מה אכלתי במסעדה לפני 6 שנים. עדיין אני יכול ליהנות מאותו אוכל. הייתי לפני 6 שנים באיזו מסעדה יוקרתית, מיוחדת, והם הביאו, פירט לי את המרכיבים של המנה, איך הייתה מוגשת, איך הצלחות, איך הטיבול, ואיך הסגנון, והיה כל כך. אומר, אתה יודע, אני מתענג ומרגיש מהאוכל הזה. אוכל זה בעיה. זה בעיה, זה הופך אותנו להיות רדודים. אתה חי בשביל לאכול? אתה אוכל כדי לחיות? אתה חי כדי לאכול? זאת המטרה? איך ניקח בן אדם שהדחף לאכול לא שולט בו? כי אם הדחף לאכול שולט, הבן אדם הזה בשביל אוכל יעשה בעולם העסקים, זה ידוע. אתה רוצה להביא בן אדם שיחתום לך, לחתימה, תושיב אותו לאכול. ואני ראיתי במו עיניי, אנשים, זה היה פרויקט של פינוי-בינוי. שמכיר מה זה פינוי-בינוי, אתה נותן את הדירה שלך לקבלן, והוא בונה בניין חדש, הוא הורס את הבניין, ובונה בניין חדש. ואז אתה קבל דירה שהיא יותר טובה. זאת עסקה שבה אתה נותן דירה, ואתה קבל בתמורה דירה יותר... רצו להחתים פרויקט שלהם, בניין שלהם של פינוי-בינוי, הביאו את כל הדיירים, עשו להם ערב, טקס, החתמת דיירים, בלובי של בית מלון, הביאו לשם אוכל באמת שלא מהעולם הזה. אתה רואה את זה? נוזל חריר. תראו איזה ביטוי נמוך, כן? נוזל חריר. אבל הביאו ממש בופה, עם מנות יוקרתיות, איכותיות.
אנשים באו, לא התיישבו לחתום, לא יכלו לעמוד בפיתוי, ניגשו לבר. ישבו ואכלו. חצי שעה רק אכלו. כעבור חצי שעה, וזה דבר שראיתי במו עיניי, אחרת לא הייתי מאמין שזה יקרה. הם אכלו טוב, הם ניגשו לחוזים וחתמו. לא קראו את החוזה, לא עברו על מה אתה חותם, לא התווכחו. אכל, חתם. זה נקרא בן אדם שהאוכל מוביל אותו. אני אתן עוד דוגמה, וסליחה על הדוגמה, היא דוגמה לא נעימה, היא לא יפה. הייתי בחתונה. אירוע, חתונה. והמלצר הוציא קינוח, מנות אחרונות. הסיטואציה הייתה מלצר שיצא עם מגש, של כל מיני גלידות, מנות אחרונות יפות, וכל מגש שהוא הוציא, אז כולם באו, ניגשו, לקחו. לא היה מספיק לכולם, אז אנשים פשוט לקחו מהמלצר. היה בן אדם מבוגר, 70, לא יודע בן כמה, שמראש התיישב בזווית שאוכל לקלוט את המלצר, איך שהוא יוצא עם המגש. ברגע שהמלצר יצא עם המגש של המנות האחרונות, של הגלידות והדברים שהיה שם, אבל אין לי מילה אחרת, הבן אדם זינק מהמקום, הוא לא קפץ, הוא זינק. וואו! עמדו שם כמה אנשים ליד המלצר, הוא הושיט יד, חבר'ה צעירים בגילי ה-10, 17, 19, לא יודע. בן מבוגר, הושיט יד מעל כולם. רופ, לקח, דרס את כולם, וטיח, שלף את המנה, חטף אותה, והתיישב בתרועת ניצחון, השגתי את המנה. המבוגר, מכובד, בשביל גלידה. והתשובה היא, זה הילד הקטן, התינוק. הוא רואה אוכל, הוא רוצה לאכול. אם בן אדם לא יעבוד על זה, הוא יגיע לגיל 70, יישאר אותו בן אדם קטן. איך אנחנו הופכים אותך להיות שולט? תהנה מאוכל. תאכל אוכל טעים. אבל אל תהיה רדוף תאווה, אל תהיה, אני לא יכול לעמוד, אני רואה אוכל, אני חייב לאכול. איך תהיה הבוס? על ידי שתפריד בין הדחף לאכול לרגע שבו אתה אוכל. תשלוט בזה. שים מחסום על הפה. והמחסום מתחיל על ידי השאלה הפשוטה, אני יכול לאכול או לא יכול לאכול? אם אפשר לאכול, תאכל כמה שאתה רוצה. אבל תשאל קודם, אני מותר לי לאכול? זה קשר או לא קשר? יש בעלי חיים שאסור לנו לאכול. לא כל בשר אני יכול לאכול, לא כל חלב אני יכול לאכול. יש הלכות, יש כללים. תראו כמה זה מרומם את הבן אדם. כשאתה רואה את המנה, אתה צריך לשאול את עצמך, אני יכול לאכול, לא יכול לאכול. זה מורכב מפרה, מכבשה, מעוף, תרנגול שמותר לאכול, או שזה במה של כל הבעלי חיים אחרים שאני לא יכול לאכול. השאלה הפשוטה, כשר או לא כשר, היא שאלה שגורמת לך לשים מעצור ולאכול רק את הדברים שמותר לאכול, תאכל, אבל מהשכל. תאכל מפה ולא מהתאווה, לא מהדחף. תשלוט בה. גם אם זה כשר, זה מיוצר מבעלי חיים שמותר לאכול, אוקיי, זאת פרה, ולא חס וחלילה דבר אחר. לא כל פרה, צריך לדעת שהשחיטה היא שחיטה כשרה. זאת אומרת, צריך באמת כשרות ולדעת ששוחט ירא שמיים, שעשו אותו בדיקות כמו שצריך. עדיין מותר לאכול, אסור לאכול, השאלה עדיין נשארה. זה התקשר אליי מישהו מתאילנד, זה תלמיד שלי שמתקשר מתאילנד, הוא אומר לי, אתה שומע, כבוד הרב, אפילו בתאילנד אני מקפיד על כשרות. אמרתי לו, לא ידעתי שיש כשר לתאילנד. אמר לי, כן, אני מגיע, כשאני אוכל במסעדה בתאילנד, אני לא אוכל כל מה שנותנים. שם האוכל הוא בעייתי, הם נותנים הכל, כל הבעלי חיים הקיימים, גדולים וקטנים, מהכל אתה יכול לקבל שיפוד שעליו מתוגן, לא רוצה להרוס לכם, לא רוצה להגעיל אתכם. בתאילנד כל האוכל הוא מזון מהיר. למה? אתה צריך לאכול אותו מהר. אם לא תאכל מהר, הוא בורח לך מהצלחת. שם כל חיות שהוא זז, הוא מזון, כן? הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אני בתאילנד מקפיד, אני לא נוגע בשום דבר אחר, רק תרנגול, רק עוף. עוף זה כשר, לא? הנה אני, הוא מקפיד כשר בתאילנד, אני אוכל רק עוף. אמרתי לו, לא, נשמה שלי, עוף לא כשר בתאילנד. עוף יכול להיות כשר, אם יש לו כשרות. אם יהודי שחט אותו ועשה את הבדיקות כדי לגלות שהוא לא טרפה ולא נבלה, כן, לעשות את זה כמו שצריך. זה לא תמיד כשר, אתה צריך לשאול את השאלות. גם אם זה כשר, החלב או המוצר החלבי או הפיצה, מחלב של פרה שנשחטה בהתר והכל טוב, פרה זה לא נשחטה, כן, אבל חלב כמו שצריך, חלב כשר. עדיין, אתה צריך לשאול את השאלה, האם כרגע אני יכול לאכול? זה כשר, אבל אולי כרגע אני בשרי, ואני לא יכול לאכול כזה חלבי. אוקיי, אז תפריד, תחכה 6 שעות, שוב, תאכל. אבל לא מתי שמתחשק לך, אלא מתי שאתה יכול לאכול. ואין לתאר כמה זה מרומם בן אדם. שאתה מסתובב באיזה קניון, באיזה מקום, עם כמה חברים, ויש איזה מסעדה, וכולם יש לי לאכול, מזינים פיצה, לא משנה. יש את הריח הזה של האוכל, וכולם יש לי לאכול, ואתה נזכר, רגע אחד, מתי אכלתי את הבשרי? יש לי עוד 20 דקות עד שאני יכול לאכול. כאילו שעברו לי 6 שעות. ואתה יושב ומחכה, אתה תאכל, אבל 20 דקות של איפוק, של כוח, של עוצמה, אני כרגע לא אוכל, כי השם יתברך לא מרשה לי, עוד 20 דקות אני אוכל. כמה זה משנה את הבן אדם? כמה זה מרמם אותו? היה פעם רב שישב שם עם אנשים, ומישהו אמר, אני לא רוצה לאכול בשרי, כי אחרי זה 6 שעות אני לא יכול לאכול חלבי, אז לא שווה לי להתלכלך, ככה זה הביטוי. לא שווה לי להתלכלך על הבשר, כי אז 6 שעות אני לא יכול לאכול חלבי. הרב אמר, אתה יודע, אצלי זה הפוך. אני כל כך שמח לאכול בשרי, כי זה 6 שעות שאני שייך לבורא עולם, לכבוד הקדוש ברוך הוא, 6 שעות אני לא אוכל חלבי. הוא הסתכל על זה בדיוק הפוך. את הגישה היא, אני משבד את עצמי לרצון השם, ל-6 שעות. כן, אני נותן 6 שעות לקדוש ברוך הוא. כמה זה מרומם את הבן אדם, ההפרדה הזאת, ההפסקה הזאת, המעצור הזה. אני אוכל יותר מאוחר. אני אוכל, אני לא אמנע מעצמי. יותר מאוחר. אז אולי זה בשרי ואת החלבי, אתה לא יכול לאכול. אולי היום צום. כן, סתם, היום אני לא יכול לאכול. יש כמה צומות בשנה, שבהם 25 שעות אתה לא יכול לאכול. ושוב, תאכל טוב לפני, תאכל טוב אחרי. אבל תעשה את המעצור הזה, את ההפסקה של שליטה על התאווה, על היצר האכילה, שבו עכשיו אני שייך לקדוש ברוך הוא, אני לא אוכל, היום אני לא יכול לאכול, היום יום כיפור. תאכל לפני, יש מצווה לאכול לפני יום כיפור. כן, זה לא למות מרעב, זה לשלוט. לשלוט על היצר. אולי היום צום ואני לא יכול לאכול, אולי היום מותר לאכול והאוכל כשר ואני לא בסדר לאכול אבי, אבל כרגע עוד לא יכול לאכול כי לא התפללתי שחרית, אי אפשר לאכול לפני התפילה. אולי שבת, אז צריך קידוש, קודם קידוש ורק אז לאכול, יש כלים איך לאכול. אולי מוצאי שבת, ואז קודם לעשות הבדלה ורק אחרי זה לאכול. כן, זה שים לב לכל הפרטים, לכל ההלכות, ואפילו כשהכל מסוים, הכל תקין והאוכל רב, ואתה יכול לאכול, מותר לך לאכול, יאללה, לך לאכול, זה לא יאללה, תתנפל. המעבר הקטן הזה, מהרגע שבו אתה מחזיק את התפוח ומוגיש אותו לפה, ואתה אומר, אני אעצור עוד שנייה אחת. אני אעצור ואני אברך פורה פרי העץ. ברוך אתה השם, לוקחנו מלאכה, זה כמה מילים, זה שנייה. אבל שוב, זה עוד מעצור בין הלדחוף לפה. כמה נמוך לאכול בלי לברך, בלי להתפלל, בלי הלכות, אפשר לראות זה בבית מלון. לא יודע למה זה הדוגמה תמיד בעיניי. אנשים שלא מקיימים מצוות, הוא קם בבוקר בבית מלון, הוא קם ב9, משפשף את העיניים, החדר אוכל כבר פתוח, בוא נרד לאכול. אתה רואה אותו יורד עם הקורים על העיניים, כבר יושב לאכול. עוד לא פתחת את היום, אתה בתוך האוכל. יהודי שמתפלל, זה לא עובד ככה. אתה פותח את היום, כמו תפילה, עם מלכת תפילין, אם אתה גבר, אם את בת, אז זה מתפלל, ואז יורד לחדר אוכל. סבלנות, אל תיתן לדחף לשלוט על עצמך. ככה מייצרים בן אדם שמנצח את יצר האכילה. אמרנו יצר הראשון. היצר השני שיש לנו, קיבלנו תאווה, קיבלנו דחף, יצר הרכושנות. שיהיה לי. שלי. זה שלי, אני לא אתן, אגואיסט. רואה רק את עצמו קמצן. ושוב, אני אומר, ילד קטן. ילד קטן רואה רק את עצמו. הוא לא מתחלק באופן טבעי עם אחים שלו, עם חברים שלו. משהו שלי, קיבלתי שקית במבה, אני אוכל לבד, קיבלתי משחק, זה רק שלי. איך נחנך בן אדם שרואה את הזולת, שרואה אנשים אחרים, שנותן מעצמו לאנשים אחרים, לא בן אדם אגואיסט? כי שוב, אנחנו יודעים שאם תשאיר בן אדם ככה לגדול, הוא יראה רק את עצמו. אני צריך לתת מעצמי לאחרים, למה? אני עבדתי קשה, אני אספתי כסף, אני למדתי שנים, אני הגעתי למקום שלי. למה שניתן משלי לבן אדם אחר? שילך גם לעבוד, שילך גם ללמוד, שישקיע. למה אני צריך לתת לו? יש, היה, לאבא שלי, אבא שלי, שיהיה בריא עד 120, תגידו, אמן, הוא היה רואה חשבון במשך שנים. סיפור ישן, סיפור לפני 30 שנה, היה לו לקוח, לקוח של אבא שלי, שהוא היה מכין לו את הדוחות השנתיים, שהוא היה טייס בחיל האוויר, ואשתו הייתה מנהלת מחלקה בבית חולים. הוא טייס, אשתו מנהלת מחלקה, זוג עם שני ילדים. כמה הם מרוויחים? שני משכורות עתק. כמה כסף הם מרוויחים? 650 אלף שקל. לא בשנה, בחודש.
650 אלף שקל כל חודש. בשנה, מעל 7 מיליון שקלים. הבן אדם מרוויח משכורת טובה, יושב טוב. הוא מגיש דוח שנתי, הוא נותן לאבא שלי את הקבלות של התרומות. יש תרומות שבהן אתה יכול לקבל החזרי מס, מה שקוראים סעיף 46. זו תרומה שאתה קבל החזר. הבן אדם יושב טוב, מרוויח אלפי, מאות אלפי שקלים בחודש. כמה הוא תורם בשנה? כמה הייתם אומרים שהוא תורם? בן אדם לא דתי, לא שומר מצוות, מרוויח המון. כמה אתה נותן מעצמך לאחרים? אם אתה לא חייב, כמה תיתן? אבא שלי אומר, הבן אדם לא התבייש להגיש דוח, הוא תורם בשנה 160 שקל. זה הכל. 160 שקל, שגם את זה הוא לא היה תורם, אלמלא שהוא מקבל כנגד זה החזר מס. זה שווה, כי אתה מקבל. אז הוא כאילו יצא מגדרו ותרם, והביא את החשבונית כדי לקבל את ההחזר. 160 שקל? אם אתה לא חייב, זה מה שתיתן. מה זאת אומרת? למה שתיתן יותר? סליחה, אני עובד קשה. אני הגעתי למקום שהגעתי אחרי הרבה שנים, ואשתי הגיעה למקום הזה, אנחנו נשאיר לילדים שלנו, למדת לאנשים זרים. זאת המחשבה הפשוטה. איך היהדות מוציאה את הפוקוס מעצמך? תראו כמה מצוות מרוממות הבן אדם. מצוות מעשר. ממה שיש לך? 10%. כל חודש תחתוך, תנסר מהכסף שלך, תתרום לאנשים אחרים. כמה שזה משנה את הבן אדם? אברך כולל, שמרוויח 5,000 שקל בחודש. בן אדם, לא יודע, קופאי, מאבטח, אנשים שמרוויחים 7,000, 8,000 שקל, מוכר ברד... מה-8,000 שקל, כל חודש תיתן 800 שקל מעשר לאנשים שנזקקים. הוא נותן פי 10 ממה שנותן הבן אדם המיליארדר, המיליונר. למה? קודם כל, כי אתה חייב, זאת המצווה. אתה צריך לתת. אבל מה שזה גורם, זה לא רק הכסף שאתה נותן, זה משנה את הראש. זה הופך אותך להיות בן אדם נדיב. בן אדם שחושב על אחרים. למה? כי אם יש לי כסף ביד, כל חודש אני צריך לתת. קודם כל, אני חייב לתת, זה לא בחירה שלי. קיבלתי משכורת, או הפרשתי, אני נותן מעשר. אוקיי, למי אני נותן? אתה צריך לחלק את הכסף, אבל אני רוצה לתת למקום הכי טוב לתת. אתה מתחיל לברר, למי כדאי לתת? למי אני אתרום? אתה מתחיל לברר, מי צריך? מי נזקק בשכונה? מי באזור שלי נזקק? אתה מתחיל לשמוע על אחרים, יש מצווה בהלכות צדקה. עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת. אתה נותן קודם כל לבני השכונה שלך, בבניין שלך יש נזקק, אם לא אז ברחוב, אם לא אז בשכונה, אם לא אז בעיר, אם לא אז לכולם. תתחיל קודם כל מאנשים הקרובים, האם בבניין שלי גר מישהו שצריך? פתאום אתה שומע שבסוף הרחוב יש איזו אישה, אמא, אם חד-הורית, שהיא לא מסתדרת עם הילדים שלה ולא גומרת את החודש וקשה לה. צריך לעזור לה. אתה נותן לה את המעשר, ואז אשתי אומרת, בוא נכין להם גם אוכל לשבת, נעזור להם. הילד צריך עזרה, בוא נעזור לילד. אתה פתאום לומד מי נזקק באזור שלך בטווח, אתה מתחיל לחשוב על אחרים. אתה מתחיל להיות בן אדם רחום ונדיב. זה הרעיון של מצוות מעשר. אני רוצה לתת הסתכלות מאוד מיוחדת על מצוות התפילה. כמה שמצוות התפילה משנה את הגישה שבן אדם לחשוב על אחרים. למה? יש שאלה גדולה על התפילה. תפילה ביהדות היא מצווה קצת, אני לא יודע איך להגיד, זה מוזרה. למה? איך תפילה בנויה? מחייבים אותי 3 פעמים ביום לעמוד ולהתפלל. עכשיו, מה זה תפילה? מה הרעיון של תפילה? זה הקשר, החיבור ביני לבין אלוקיי. נכון? זה הדיבור שלי עם בורא עולם, עם אבא שלי. למה להכריח אותי בזמנים שלא בא לי טוב? קודם כל, זה אמור להיות מתי שאני רוצה, מתי שאני מרגיש, שאני באיזה רמה רוחנית, לא יודע, באיזה שלב ביום, בסיטואציה, מכריחים אותך להתפלל. מתי? מתי שאמרו לך. הלו, בוקר, עוד לא פתחתי את העיניים, אתה צריך לקום 30 יותר מוקדם כדי להספיק תפילה. מלכה, נתקעת לך באמצע היום, לא בא לי טוב, ערבית מסתדר לי דווקא, ערבית סוף היום, לסגור את היום. אבל למה בזמנים קבועים ועוד יותר גרוע, טקסט, מה המילים של התפילה, נוסח שמישהו חיבר לפני 2000 שנה, שלא קשור אליי, לא 2000 שנה, 900 שנה, שמישהו אחר חיבר, תפילה זה מה אני מרגיש, מה אני רוצה, מה אני צריך, הדיבור שלי עם אבא, אני צריך להגיד דברים שלא קשורים אליי, שלפעמים אני לא מבין את המילים גם כן, מכתיבים לי פסוקי תהילים, נוסח של תפילה. עכשיו, אנשים מתפללים על דברים שלא צריכים. הוא מתפלל, רפאנו השם ונרפא, או שיינו... רגע, איזה רפאנו? אני בריא, אשתי בריאה, ילדים בריאים. ההורים שלי בריאים, כל המשפחה שלי בריאים. מה זה רפאנו? אני יכול למחוק את הברכה הזאת? על מה אתה מתפלל? אתה מתפלל על חזירנו בתשובה שלמה לפניך? לא, אני חזרתי כבר בתשובה.
אני כבר דתי, לא שמת לב? אני לא צריך להתפלל את זה. מה זה להחזיר בתשובה שלמה? סליחה, ותן טל ומותר לברכה. אם הוא גר בארץ ישראל, אז צריך גשם. אבל מה יעשה בן אדם שגר בשוויץ? הוא פותח את החלון, יש לו נהר. אגם. בנוף שלו מהבית. כל בוקר כשהוא קם, הוא רואה אגם. יש לו אספקה של מי שתייה, 2,000 שנה קדימה. הוא מסודר. אני צריך להגיד, ותן טל ומטר? לא רוצה גשם. גשם זה דבר מציק. אני לא צריך מים. גשם זה לסתובב מטריות, זה קר, זה לא נעים. ותן שמש על פני האדמה. למה הוא צריך להתפלל ותן טל ומטר לברכה? מה הרעיון של תפילה שמכריחים אותך מה להגיד? אני אומר, תחשבו רגע אחד על הגישה של ברסלב לתפילה. מה אומרת חסידות ברסלב? מה זה תפילה? קודם כל, דיבור עם השם. מה שנקרא התבודדות. כמה זה מיוחד, כמה זה מרומם. מתי שאתה מרגיש, כשאתה רואה צורך, כשאתה מרגיש את הלב עולה לגדותיו, אתה צריך לבקש משהו. איפה שבא לך, לא בבית כנסת עם עניין של אנשים. הלו, תצאו רגע מהריבוע. לך ליער, לשדה. תתפלל מה שיושב לך על הלב, דבר עם אבא, שפוך את הלב. זה תפילה, זאת גישה. למה הגישה היהודית אומרת 3 תפילות ביום, בזמנים קבועים, במקום קבוע, מה שאמרו לך להתפלל, זה מאבד את כל הקטע. אתם יודעים מה התשובה? כי יודעת התורה, ידעו חז"ל, שאם בן אדם מתפלל מתי שבא לו, מה שהוא רוצה, על מה הוא יתפלל? על מה שהוא רוצה, מה שבא לו. הוא יתפלל על מה שחשוב לו. אז התפילה תהפוך להיות רשימת קניות. מה אני רוצה, מה אני צריך, מה אני מרגיש, מה חסר לי, מה יעשה לי טוב. אני ואני ואני. אומרים לך, תפסיק להתפלל על עצמך. זה בדיוק הרעיון של תפילה. לא מה שאתה רוצה, ולא מתי שאתה רוצה, ולא מה שחשוב לך. די עם עצמך. תעצור. קח נשימה, פתח את הסידור, ותתחיל מברכות השחר. התפילה מתחילה, ממודה אני. תן תודה על זה שאתה חי. המשפט הזה שיש אותו רק בעברית, רק אצלנו. קמת בבוקר? כל השאר בונוס. כן? מאיפה זה מגיע? ממודה אני לפניך, שיחזרת נשמתי. תן תודה על זה שאתה חי. תתחיל מזה. מי זוכר להגיד תודה על זה שהוא רואה כל יום? זה שהוא יכול להזדקף, שהגב שלו מתקתק, שיש לו מה ללבוש, שיכול ללכת, שיש אדמה על פני העולם. מי זוכר להגיד את זה? מי שאומר ברכות השחר. רשימת מלאי, כל יום, זוקף פופים, פוקח עברים, שלא עשה ניגוי. אתה מתחיל קודם כל עם להודות על מה שיש לך. על זה שאלוקים העביר שינה מעיניך ועשה אותך, קמת בבוקר, אתה ערני, אתה מלא כוחות, והתפילה מתחילה מי הודו להשם קירו בשמו. למה? אנחנו מובילים את הבן אדם במסע שלוציא את עצמך, אתה חלק מעם, אתה חלק מהיסטוריה, חלק מסיפור. התחלת באברהם אבינו, שבועתו ליצחק, ויוכח עליהם מלאכים, אל תגעו במשיכה, אלוקים ליווה אותנו את כל המסע ההיסטורי, ואתה עובר את כל הפרקים של פסוקי דזמרה, שמישהו אומר אותם ושם לב, כמה זה יפה. מי אומר תודה לאלוקים על זה שיש תנינים בים? מי שמתפלל. על זה שהשמש והריח חוק נתן ולא יעבור. שיש כל בוקר, השמש זורחת, היא לא החליטה יום אחד לעשות שביתה, הפגנה על הרפורמה המשפטית, מה זה הדבר הזה? אנחנו רוצים דמוקרטיה, אין שמש מחר. השמש אומרת, אני לא מוכנה לחיות כאן, לא מוכנה. אין כזה דבר. הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו את כל הבריאה, כל יום. השמש זורחת כל יום, והריח מגיע, ותנינים וכל תאומות, אש וברד, שלג וכיתור, רוח שרה. אתה פתאום שם לב למה שקורה, ואתה מספר את הסיפור של עם ישראל, מיציאת מצרים, סליחה, אנחנו עם ישראל, לא יצאנו לדרך, לא התחלנו את ההיסטוריה שלנו ב-1948. עם כל הכבוד ויש כבוד. אנחנו עם עם סיפור היסטורי, עם תפקיד, עם משימה שזורמת ממתי שאלוקים בחר בנו. הוציא אותנו ממצרים, גאל אותנו. עד אנחנו מעבירים את הלפיד מדור לדור. יש לנו משימה, יש תפקיד. יש סיבה למה עם ישראל זורם בעולם. אנחנו לא עוד עם על פני האדמה. ואתה אומר את זה מחדש, אז יש שיר משה ובני ישראל. השיר על השם כי גאוגה. נקרא ים סוף, פרעו סוס ורוחבות טבעו בים, אנחנו ניצלנו. אתה מגיע ליוצר אור ובורא חושך, אתה אומר שמע ישראל מקבל לך עוד לפני מה אתה רוצה. עול מלכות שמיים ומחויבות שלך כלפי בורא עולם, עזרת אבותינו אתה מעולם, גאל ישראל. וכשאתה מתחיל להתפלל סוף סוף את התפילת העמידה עומד לפני המלך, אתה תגיד בקשות שלא קשורות ולא רלוונטיות אליך. אתה יודע למה?
כי אתה לא בן אדם אחד בעולם. אתה חלק מעם. אתה חלק מציבור. אתה שייך לעם ישראל. אתה לא אומר, רפאני השם ונרפא. אני בריא. אני לא צריך עדיין רפואה, אבל אתה אומר, רפאנו השם ונרפא. אתה אומר, חזירנו בתשובה שלמה. אני חזרתי בתשובה, אבל יש עדיין יהודי שמחפש את הדרך. אלוקים תעזור גם לא למצוא אותך. אתה אומר, ותן תעל ומתן לי מחל פני אדמה, לא עליי, לא ברך עליי את השנה הזאת. אני מסודר. ברך עלינו. אתה בשוויץ, תתפלל על יהודי שנמצא בארץ ישראל. תרים את הראש. תחשוב על אנשים אחרים. כשבן אדם מתפלל בכוונה כזאת, יש מקום לבקשות האישיות. משמע קולנו, תגיע לשם, ריבונו של עולם, שמעת קולי, מה אני צריך? יש גם. אבל התפילה כולה, הנושא, זה לא מה אני צריך, זה לא הבן אדם. אתה לא במרכז, הפוקוס לא עליך. הפוקוס הוא על העם ישראל, על הצרכים של העולם כולו ושל העם שאתה חי בו, על יהודים אחרים. ויש אנשים צדיקים שכשהם מתפללים, רפאנו השם ונרפא, יש להם בתוך הסידור רשימה של אנשים שצריכים רפואה שלמה, שמתפללים אליהם כל יום בתפילה. חיילים פצועים, אנשים שורמים בתי חולים, חולי סרטן, כל מיני. למה? כי הוא אומר כל יום, רפאנו השם ונרפא, והוא, בסדר, אבל אני בריא, והמשפחה שלי בריאה, על מי להתפלל? אז הוא מתחיל לברר ולשמוע מי חולה. עכשיו, כשאתה מתחיל לברר את זה ואתה מתפלל עליו, אתה אולי גם יכול לעזור לו, אז אנשים מתחילים להתנדב בבתי חולים, מתנדבים ביד שרה, מתנדבים בעזר מציון, מחלקים אוכל. יש מתנדבות בבית חולים שמחלקות אוכל למשפחות של חולים. למה? מאיפה זה מגיע? זה לא מגיע מהאוויר. זה מגיע מזה שאתה מתרגל כל החיים לחשוב על הזולת. אז אתה מתחיל לחשוב, אתה מתחיל להתעניין, אתה מתחיל לוודא מי צריך עזרה, מה אני יכול לעזור. איך עם ישראל קיבל את הערבות ההדדית? הרי אנחנו יחידים בהיסטוריה. העם ישראל זו תופעת טבע. מה שאנחנו כל היום חושבים אחד על השני, דואגים אחד על השני, כמה שאנחנו אוכלים אחד את השני בעת שלום, כן? ואנחנו כל היום קטטות ומריבות יהודים, כן? אבל היה אפשר לראות את זה במלחמה. אנשים זרקו את כל הדעות הקדומות, את כל המאבקים, את כל המלחמות בצד, ורצו לעזור, יחפים אחד, להגן אחד על השני. מאיפה זה מגיע? מאיפה הערבות הדדית? הכל ישראל ערבים זה לזה. זה מגיע משם. הרב הצדיק, הרב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי לשעבר, הרב ישראל מאיר לאו, יש לו סיפור חיים מאוד מרתק, מאוד מעניין. הוא, בתור ילד, הוא היה ניצול שואה, הוא עבר את השואה. בתור ילד קטן, הייתה משפחה מפוארת של 11 ילדים, שכל המשפחה וההורים והדודים והסבים וכולם כולם נרצחו בשואה, הוא ואח שלו שרדו. בתור ילד בן 7 הוא עלה לארץ ישראל, והוא הבטיח לעצמו הבטחה מאוד מחייבת. אבא שלו היה רב לפני המלחמה, סבא שלו היה רב, הם היו שושלת רבנים. אבל כל הקהילה וכל העיירה, כל איפה שהם גרו, הכל מת, נכחד. כולם נרצחו. הוא הגיע לפה לארץ בתור ילד קטן, אמר, אני אהיה רב במדינת ישראל. אני אהיה הרב הראשי של מדינת ישראל. היה לו חלום, היה לו חזון להיות רב. וכבר בתור בחור צעיר, אני הכרתי מישהו שהיה איתו באותו חדר בישיבה. הרב לאו למד בישיבת כל תורה, והיה חבר חדר שלו, כשהרב לאו היה בחור צעיר, שסיפר לי שבתור בחור בן 17, הוא כבר היה מכין נאומים. הוא אמר לעצמו, אני אהיה הרב הראשי, אני ייצג את עם ישראל, את התורה, את מדינת ישראל, בעולם כולו, איך הוא ידבר באום לפני נשיא ארצות הברית, הוא היה מכין נאומים ומתאמן עליהם. עכשיו, זה ממש היה החלום שלו. כשהוא היה אברך צעיר, הוא סיפר שהוא היה רק התחתן, היה בן 24, והוא גר בתל אביב, והזמינו אותו להיות, לנהל שולחן פסח, שולחן ליל הסדר, בבסיס של חיל האוויר. הזמין אותו לבסיס חיל האוויר, להיות שם להכין את השולחן פסח, לארגן את ליל הסדר, לקרוא את האגדה ואת כל מה שאוכלים, המצות, ארבע כוסות, כל התהליך. עכשיו, הוא חשב שהנה החלום מתגשם. זו הזדמנות, הרי פסח זה חג האמונה. זה החג שבו אנחנו מספרים את כל הניסים של בורא עולם, הוציא אותנו ממצרים, עשרת המכות, קריאת ים סוף. הוא אמר, בסיס חיל האוויר, כולם שם אנשים חיילים, אנשים מכובדים, כן, אנשים צבאיים. אני יכול לצרף אותה לחוויה של עם ישראל, לכל ההיסטוריה שלנו, להכניס להם את זה שבורא עולם בחר בנו מכל עמים. הוא חשב שהוא הולך שם לעשות, וואו. זה מבחינתו היה, הנה, החלום שלי להיות רב מתגשם. איך אומר הביטוי? כגודל הציפייה, גודל ההקצבה. הוא הגיע לשם והתחיל שולחן פסח, ליל הסדר. קודם כל זה אולם ענק, חדר אוכל של אותו בסיס היה 1,000 מקומות, 1,000 איש. אין מצב בעולם להכין
לעשות, לארגן סיפורי ליל הסדר, כשאלף אנשים שמה. זה לא שייך. אין רמקול, זה חג. ואנשים לא עניין אותם, לא באו לשמוע, באו לחגוג, באו לכייף, לאכול מצות, יאללה, צחוקים וזה, טלפונים. הוא עמד שם, הוא אומר, צרחתי את ההגדה של פסח, לא יכלתי לקרוא, אף אחד לא שמע. צרחתי ואף אחד לא הקשיב, עמדתי. אני חשבתי סיפורים, איזה סיפורים? זה רק תקתק את ההגדה, 20 דקות לגמור את הכל. זה היה אכזבה נורא. כל ההגדה, הרצתי את ההגדה, ולא עניין אף אחד, ואף אחד לא הקשיב, אף אחד לא שמע, דיבורים, צחוקים, זה היה סתם. עד לסוף, עד סוף ההגדה, בסוף, ממש במשפטים האחרונים, סיימתי את ההגדה, נעמד קצין אחד, טייס או משהו, אמר, מחילה כבוד הרב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. עכשיו, הוא אמר את זה בהתרסה, כאילו בא להיכנס בו. הוא אומר, הייתי צעיר, הייתי בן 24, לא רציתי שהוא ישאל. אמרתי, אני לא יודע מה הוא ישאל, אחרי הבושות שהיה לי פה, יבוא לשאול, בכלל יהרוג אותי. אבל הוא היה תקיף, הוא היה עצמתי, והוא אמר, לא, אני חייב לשאול אותך, ניסיתי להגיד לו, תראה, עייפים, מאוחר, מחר, תבוא. לא, לא, הרב, אני חייב ליד כולם, אני עכשיו צריך לשאול אותך. נו, טוב, לא ברירה, מה אתה רוצה לשאול? שאלת השאלה הכי קשה, הכי מאתגרת. אומר לי, סליחה, כבוד הרב, האגדה הזאת שאתה קורא אותה, היא מיותרת, היא לא קשורה, היא לא רלוונטית לשום דבר. זה טקסט, מילים שכתבו לך אותה לפני 900 שנה, וסתם אתה אומר את זה. זה לא קשור לחיים שלנו. למה? אומר לו, איך מסתיימת האגדה? שים לב. אנחנו אומרים כל שנה בליל הסדר, באגדה של פסח, השתה, אחה, לשנה הבאה, בארה די ישראל. עכשיו, הרב לאו תרגם את זה בעברית, כי אף אחד לא הבין את זה אמר, אני אסביר מה הכוונה. השתה, השנה, אנחנו עדיין כאן, שנזכה שנה הבאה לעלות לארץ ישראל. תפילה יפה? אומר החייל, תראה כמה זה מיותר, כמה זה חסר טעם. אני נולדתי בארץ ישראל. הילדים שלי נולדו בארץ ישראל. אני כל החיים שלי נלחם למען המדינה הזאת. אני חלק ממנה. אני צריך לחכות לשנה הבאה בארץ ישראל? אני לא כבר פה. מה העניין לחזור ולהגיד את זה עוד פעם כל שנה? זה היה נכון בגלות, לא יודע מתי כתבו את זה. אבל זה לא נכון, אלינו היום, 2024, מה שנקרא, כאילו, הלו, זה סתם, אתה סתם אומר טקס מיושן, שלא קשור לכלום. עכשיו, זאת שאלה טובה, זאת שאלה שאני כל שנה בהגדה של פסח הייתי נתקע בזה. הרבלה אומר, זאת הייתה שאלה כל כך טובה, שלא היה לי תשובה. לא ידעתי מה לענות. עכשיו, אומר, למרבה הכלימה, כשהוא שאל, נהיה שקט באולם. כולם רצו להקשיב, כנראה הוא גם היה בן אדם מורכב, כולם העריכו אותו. נהייתה דממה, הוא שואל את השאלה, כולם רוצים לשמוע מה התשובה, אחרי הטקס המשונה הזה של ההגדה של פסח, ולא היה לי תשובה. לא ידעתי מה לענות. עמדתי שם ונהייתי חיוור, נהייתי לבן, ונהייתי אדום, והחייל שם לב שכמה זה מביך, אז הוא ניסה לי, טוב, עזוב, הרב, לא נורא, הכל טוב. אבל הקדוש ברוך הוא שולח את התשובה כשצריך אותה, מצאתי את עצמי אומר מילים, לא ידעתי מה התשובה. אבל התחלתי לענות, וכאילו זה זרם. בורא עולם הכניס לי לפה את המילים. אמרתי לו, אתה יודע, השאלה שלך היא מדהימה, והיא קשורה לעוד אירוע. יש וידוי שאומרים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, וכולם שואלים, מה הרעיון להגיד אשמנו, בגדנו, טקסט? אתה מבקש סליחה, אתה אומר וידוי, על דברים שלא קשורים אליך. אשמנו, אני אשם, אני אשמתי. אני, לא יודע, אתה הראש, אתה אשם, הוא אשם, מה, למה אני אשם? בגדנו? סליחה, לא בגדתי, עד כאן. אני לא בגדתי, גזלנו? אני גזלתי, חצוף, אני גנבתי, לא עשיתי כלום. איך אתה מבקש סליחה על דברים שלא קשורים אליך? זדנו? אני לא זדתי, אני לא בטוח שאני יודע מה זה. הבינו, הרשדנו, חמסנו, תפלנו, אני לא תפלתי שקר. למה אתה אומר וידוי? וידוי זה סליחה. למה אתה אומר סליחה סתם על מילים שמישהו אחר כתב? שלא אתה עשית, אתה לא אשם. אמר הרב לאו, כי אתה לא מבקש על עצמך. אתה לא אומר אשמתי, בגדתי, גזלתי. אתה אומר אשמנו, בגדנו. אתה מבקש סליחה, אני לא גנבתי אף פעם, אבל אני יודע שיש מיהודי גנב, ואני עומד לפני אלוקים, ואני אומר, ריבונו של עולם, תסלח לו. אנחנו חלק מעם. אני יודע שאם מישהו אחד לא בסדר, כולנו צריכים לבוא ולתקן את זה. אנחנו מבקשים סליחה בשמר. זה גזלנו, דיברנו דופי. אמר רב לאו, זה נכון גם כשאני אומר בהגדה של פסח, לשנה הבאה בארץ ישראל. אנחנו פה יושבים אוכלים ושותים ושמחים, וארץ ישראל נבנית והולכת. בשבילנו. אבל עכשיו יש יהודי ברוסיה, וזה היה עוד לפני נפילת מסך הברזל. זה היה בתקופה שבה יהודים לא יכלו לקיים מצוות ברוסיה. אם מישהו היה עושה ברית מילה לבן שלו, היו שולחים אותו לסיביר ל-40 שנה. רדפו שם כל נקודה של דת. לא הסכימו לשמור שבת, סגרו את הבתי כנסת. לא לפני 2,000 שנה. לפני 40 שנה. אמר רב לאו, אנחנו פה בארץ ישראל. עכשיו יושב יהודי ברוסיה, והוא לא יכול לחגוג את חג הפסח, לא נותנים לו. ואין לו מצות, ואין לו חרוסת, ואין לו כיסא של אליהו, ואין לו כוס של אליהו. סליחה, אין לו 4 כוסות, אין לו ברור, אין לו ליל הסדר. כשאני אומר לשנה הבאה אני אזכה לארץ ישראל, אני לא מתפלל עליי. אני מתפלל עליו. שנזכה כולנו, אנחנו כל המסל, אנחנו גוף אחד.
נפוק.
ציבור, אני שלק מעם. זה העוצמה של תפילה של תוציא את העיניים שלך מעצמך, תתפוס את עצמך בראייה רחבה, תחשוב על אנשים אחרים. אז הנה טיפלנו ביצר האכילה, עבדנו, ראינו איך היהדות מחנכת ומגדלת את הבן אדם, להפסיק לראות את עצמו, לא להיות רירושני ואגואיסט, והיצר השלישי הוא יצר התאווה. קיום המין האנושי. הדחף הזה, ושוב, הדחף הזה הוא דבר שמפיל את כל האנושות. כולם מתחרבשים סביב זה כל היום. כולם סובבים סביב זה. המשפחה היהודית היא מודל, היא דוגמה להערצה בקרב כל העמים. כשהיינו בגלות, כשהיינו חיים שם ביניהם, יש גויים שכתבו לאורך ההיסטוריה שירי הלל למשפחה היהודית. הדבר הזה שזוג יכולים לחיות ביחד בנאמנות, בדבקות, זה בזו, בחיי משפחה 70 שנה ביחד, בלי לסטות לרגע אחד לבזול ימינה ושמאלה, כשבכל העמים שפרקו עול ומוסר אנושי, היו כותבים על זה, זה לא היה אפילו טרגדיה, זה היה רומנים, זה היה קומדיה, כן? דרמה. הוא בגד בה והיא יצאה איתו והוא הסתובב איתה, ואחרי זה הוא נפל פה והיא נפלה שם, וזה דבר שכל העולם סובב סביב זה, וזה מפיל את כל הרשות. הם נמצאים כל היום תחת פיתויים. תראו כמה מסגרת יהודית של משפחה, כמה מי שמקיים מצוות, כמה זה מוביל אותו להיות בן אדם שמשתמש בדחף. התאווה היא קדושה, יש לה סיבה, אמרנו, יעזוב מי שאת אביו ואת אמו, ודפק באשתו. אנחנו רוצים, אבל שאתה תשלוט על היתר ושלא הוא ייקח אותך. אז קודם כל מקבילים את זה לתוך מסגרת של נישואים. תחיו ביחד, תתחתנו. אל תראו להתפרפר, כאילו כזה לנשנש כל הזמן. אתה רוצה, תנהל את זה בצורה ממוסדת. לא קצת איתו, קצת איתה, קצת עם האי, קצת עם אחרי. קודם כל תחיו ביחד. ב', זה שזוג יהודי שמקיים מצוות, חצי מהחיים שלהם, מהרגע שמתחתנים, מגיל 25, הוא מתחתן עד סוף ימיו, חצי מתקופת החיים, הקשר הוא לא קשר פיזי. תחיו ביחד. אבל לא כל היום בקשר פיזי, במגע, בקרבה, בתאוות בשרים. אלא תבנו משהו אחר, מערכת שיושבת מעל, של אמון, של פרגון, של תמיכה הדדית, של הקשבה, הכלה, של להרים אחד השני. על זה, כשיש את הקשר שהוא איכותי, אמיתי, עמוק, על זה תוסיפו את התאווה, את הדחף, את ההנאה של זה מזו. זה קדוש, זה חשוב, זה יחבר ביניכם. אבל שלא זה מה שמוביל אתכם. שמירת העיניים, אל תבזול כל הזמן החוצה. כן, שמירת המחשב. אתה לוקח זוג ואתה מכניס אותה למערכת שיכולה להישאר לנצח. ככה בונים בן אדם קדוש, בן אדם ערכי, בן אדם מוסרי. מצוות למה ניתנו? אומרים חז"ל לצרף בהן את ישראל, כדי לקחת בן אדם נמוך ולרומם אותו, להעביר אותו במסע שהמשך לאורך כל החיים, שמגדל ומרומם אותך ונותן לך שליטה על היצר, על הדחף, כדי שלא נקבל בן אדם עם התאוות הפשוטות האלה, הוא רואה אוכל, מתחשק לו, הוא דואג לעצמו כל היום, אני אקנה, אני אסוף, אני אקח, יהיה לי. הוא לא במרדף הזה כל הזמן להרוויח יותר כסף, שיהיה לי בית יותר גדול, רכב יותר חדש, אני אטוס לחול, אני אנה. תחשוב על אחרים, תחשוב על אנשים אחרים, ותשלוט בדחפים שלך, תחיה עם המשפחה שלך כמו שצריך. מתי פרצו את הגבולות? מתי אנחנו הפכנו להיות כמו העולם המערבי? של כל הבגידות וכל הניאוף וכל החיי המשפחה שמתפרקים ואנשים מתגרשים, כשפרקנו עול. כשהפסקנו לקיים מצוות, באנו לארץ ישראל, והציבור הפסיק לשמור על המחויבות למערכת, אז מהר מאוד גם המשפחה היהודית הפכה להיות כמו שקורה בעולם. אז אנשים מתגרשים, מתחתנים ועוד וזה, ויוצאים, מכירים וזה. מהר מאוד זה מגיע לשם. המצוות נועדו בסופו של דבר ככלי לרומם, לצרף אותנו. שיהיה בהצלחה רבה לכולם.